אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, טל בלילה, סצנה תרבות רדיופונית עם טל בן סירה וערן צ'יצ'ו טל.
לילה טוב, לילה טוב לנועה אריאלי המנהלת שלנו המקסימה, ולדביר בערך.
אותי את שומעת?
עכשיו כן.
אני לא, כי את צריך להגביר אותי.
מה העניינים?
בסדר גמור, מה שלומך?
היום אפילו הכנתי לעצמי קפה.
אני רואה, כל הכבוד.
נכון, איזה שדרוג. דביר בערך על הסאונד, אמרנו.
הלו, דביר.
איזה כיף שהוא פה. יש לנו היום תוכנית גפן, גפן סטייל.
כן, תוכנית על יונתן.
זה היה נראה לי ש...
כן, על...
אי אפשר כאילו, אוקיי, נדבר, נשים שיר ונעבור הסדר היום.
כן, לא הצלחנו לגעת בו פעם שעברה.
לא, הוא עוד לא מת אז.
בטוח?
כן. אנחנו כבר שבועיים לא פה.
נכון, אז לא הצלחנו...
היינו עם מאיר שלב, לא נעים להגיד.
כן, כן.
אנחנו צוחקים, אבל זה עצוב נורא. ואין מה לעשות, יונתן גפן זה יונתן גפן. אני אמרתי לך שהיום אתה תתמסר, אפילו שיש איזה שיר שניים שגם אתה בחרת פה.
נכון.
זה יהיה סוג של מסע לא כרונולוגי, אוקיי. וגם לא טריוויאלי. הוא לא נמצא פה את השירים שחושבים שיהיו.
א', איך את מגדירה אותו בתור...
את יונתן גפן?
בהשפעה האישית עלייך, ובהשפעה על התרבות הישראלית?
אני אגיד לך, אבל אני רוצה שיר להרמה קודם.
יאללה, מעולה.
שזה... אתה יודע, רמה יחסית, כי אנחנו פה ביונתן גפן.
כן.
זה אחד השירים, גילוי נאות, נקרא שיר אהבה פוליטית, פוליטי של חנן יובל. זה אחד השירים שאני, שאף אחד לא רואה באוטו, אני נותנת בקולי קולות ובפלייליסט שלי.
וואה.
אני ממריאה על השיר הזה, יש לי פטיש לשיר הזה. אז אם האהבה הייתה מדינה, שים לב למילים.
אוקיי.
אהבה הייתה מדינה, אני הייתי שר החוץ, מסתובב בעולם כשאת ישנה, כובעי בידי, אני מוכרח לרוץ, אני מוכרח לרוץ. לא, אין לי זמן לשטויות יקירה, ואל תשאלי אותי מה ללבוש, אני משאיר את זה לשר ההסברה, שהוא יבוא וישבור את הראש. שר המשטרה ייקח את פרטייך, ושר החקלאות יביא לך פרחים, שר העבודה יעבוד עלייך, ושר הפיתוח יביא לך אורחים. שר הבריאות ירחץ את ידייך, ושר השיכון לך בית יבנה, שר הביטחון ישמור עלייך, ושר הקליטה יקנה, שר המסחר ימסחר חיוכייך, ושר החינוך יחנך אותך טוב, שר האוצר ישלם את מיסייך, ושר התקשורת יטלפן ויכתוב. אם, 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 אם האהבה הייתה מדינה, אני הייתי שר החוץ, מסתובב בעולם כשאת ישנה, מוכרח לרוץ. אם האהבה הייתה מדינה, אני הייתי שר החוץ.
לרוץ.
דביר פה כותב לי כל מיני סודות, אז אנחנו
לא
תכף...
לא, ממש הכנת, אני מבין.
על הדיבור, לא, לא חסר לך, תכף תראה דביר. שאלת אותי, וזה נכון, על יונתן גפן שלי, כי יונתן גפן זה באמת... זה יהיה מצחיק שאני אגיד לך קונצנזוס, אבל כן, נוגע להכל, הוא מלווה אותנו שנים, הוא מאוד מגוון.
מאוד.
שלא נדבר על נביא ועוד דברים תכף נשמע.
שזה נורא קשה, כי את יודעת, לפני שתגידי מה את חושבת, את וגם שם, היה אמור להיות לנו סוג של אורח שאיכשהו דחינו.
נכון.
ואז אמרנו באוטומטי, בטח יאללה, בואו נעשה תוכנית על יונתן גפן. וזה לא משהו שאפשר לתכנן ב-24 שעות פלוס מינוס, שזה בערך מה שאנחנו מריצים עכשיו.
אני אגיד לך, כי ברגע שהוא נפטר, אני לא יודעת אם זה כבר ראש רדיופוני, אתה יודע מה, אני כבר לא יודעת כן. להגיד כבר מה משפיע על מה, כי גם אתה שהנחית עכשיו טקס, הרדיו כבר משפיע. אני אגיד לך מה אני כתבתי, אז תבין שזה כבר היה לי מוכן.
אוקיי.
קראתי לזה גפן שלי. כי באמת רוב הורותו, הצעירה, זאת אומרת, ילדיו גדלו בבית יצחק, נכון. וזה עמק חפר, וזה גם גדלו איתנו. אז יש כל מיני זיכרונות. אז כתבתי, גפן שלי, זה מתחיל בסיפורים על שום דיאר נב, אתה יכול דרך אגב להעיר תוך כדי, שזה סיפורים שענת אוהבת במיוחד, שאמא שלי הייתה מקריאה לי לפני השינה, וממשיך עם השירים שענת אוהבת במיוחד. אחרי שנים, אני מוצאת את עצמי, עושה בייביסיטר לילדים של ענת, כי הייתה תקופה גרה בכפר ויטקין, וכל כך התרגשתי שהיא בכלל היא אמיתית. וזה ללכת לחטיבה בעצם עם שירה שהיא שנה מעליי, נכון. ואביו שהיה שנה מתחתיי, שגם היינו מיודדים. וזה לקפוץ לסטימצקי, לחבק את נורית היפה, כי נורית גפן עבדה שנים בסטימצקי בנתניה, והיא כל כך יפה עדיין.
ברור.
תמיד היינו באים רק לתת לה חיבוק, היא פשוט זרחה. אני חושבת שגם היינו מציצים לראות את יונתן בא לימי הורים.
וואלה.
רק כדי לראות אותו. ואחר כך בהתבגרות זה התחיל באמת עם הספר פחות אבל כואב, ובעיקר שירי אהבה, ואחר כך כשהיינו ממש, אתה יודע, השלב של יהודה א' זה כבר שיחות סלון ומכתבים למערכת, כי כבר נורא התעסקנו בפוליטיקה. ושיר לשירה, כי שירה הייתה אהובתי מהתיכון, אז הייתי שרה לה את זה מלא, או משמיעה לה את זה בווקמן. ואחר כך גם לימדתי המון. לימדתי, הייתי עובדת עם ילדים על הנסיך הקטן, ומסיימת עם הנסיך הקטן מפלוגה ב'. רק לראות את הפרצוף שלהם, זה היה קורע לב. אני חושבת שאחד הדברים היפים בגפן, זה שהוא ידע... אתה יודע מה, זה בעצם הוביל אותי לקטע השני. Okay. וזה המשימה. אז תבין, הוא ידע לקחת שמות של דברים, או מחזות, או משוררים, או יוצרים, ולשזור אותם בתוך השפה שלו. וזה הקטע שאני רוצה שנשמע עכשיו, זה נקרא אהבת שבוע הספר, זה משיחות סלון, שזה באמת, יונתן גפן עבד בהמון המון הרכבים, והיו לו המון המון מופעים, וזה הרכב אדיר, שיחות סלון, שם בדיוק היה את הפשלה הזאת עם יצחק קלפטר, שברוזה החליף אותו, וככה כן. בעצם ברוזה נהיה מי שהוא, יעל לוי.
הוא התמוטט להם שם קרה מעלה
כן,
במופע.
אז ככה בעצם דויד ברוזה הגיע, נכון. התחיל את הקריירה שלו. אני רוצה
שהוא רצה בכלל להיות אומן,
נכון.
דויד ברוזה.
בדיוק.
בין אין עוד.
אז ככה הוא בעצם חייב את זה לצ'רצ'יל. המשימה...
אוקיי.
תכף דביר ישים לנו את אהבת שבוע הספר, את הסיפור הקטן הזה, זה שאתה תגיד לי כמה יוצרים, שמות של יוצרים, מסתתרים בקטע הזה.
וואה.
אז תתחיל למנות. אהבת שבוע הספר.
זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי, הגברת עם הניילון הכחול? את עמדת לך שם, בנזז לטולסטוי, מחפשת ספר. ואני ממול, בעם עובד, נשען על ברנר. בחורה יפה, שיער אסוף למעלה, גוף בסדר. הלכתי אחרייך עד סימן קריאה. אורות היריד ריצדו מעלינו. כשארזו לך ויזלטיר ויאיר אורביץ וחוברת, ורק וירג'יניה וולף הפרידה בינינו, ואת המשכת ללכת מלאה ספרים. זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי, הגברת עם הניילון הכחול? נפגשנו שוב בדביר, רכשת את לאה גולדברג. שקית נייר נפלה על הבטון, ואני ניגשתי אלייך. היי, תסלחי לי, גברת, נפל לך הגנון. אבל את כבר בסטימצקי, מחפשת א' מהאב בית יהושע, ומכוונים אותך לשוקן, ואני אחרייך קבוע. לא הרגשתי נוח כשראיתי איך את קונה את כל היריד ואני לא. אז ירדתי על איזו הוצאה דתית וקניתי קסוטו וכל כתבי מישהו וחוברת הורוסקופ עם אדם ומזלו. נעלמתי ליד אוסטויבסקי, חשבתי שלא יראה אותך שוב. מעדקת את פרנץ קפקא אל שדך שזוף, מלאה ספרים. זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי אינטליגנטית? פתאום הגיע אחד גבוה עם שפם, מנפנף את הרמן הסה וצוחק כמו אידיוט. הוא חיבק אותך והוא נשק אותך והוא עזר לך עם עסקיות. שניכם התרחקתם בצעדים כלילים לכיוון ספריית הפועלים, ואני נשארתי לבד בהוצאת הקיבוץ המאוחד מלא ספרים.
אדיר.
לא הכרת.
לא, לא הכרתי.
אני...
כמה זיהיתי?
בכלל, כן, כמה זיהית, ואז אני אגיד.
א', פספסתי מלא, אבל כי אני עוד קשה וריכוז, פעמים אני מדלג. בכלל עיקר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אוקיי. טולסטוי מן הסתם זה הראשון. פייג'ה וירג'יניה וולף, היה את קפקא, היה... את
ברנר,
ברנר היה אלף בית יהושע,
הרמנסה,
היה דוסטויבסקי,
נכון,
היה ורמן הייל, והיה...
והייתה לא, הרבה תמימות.
כן, כן, כן.
איזה תמימות יש בקטע הזה.
ו...
זה שנות ה-70. איזה תמימות של ספרים.
אהבת אותו גם כבן אדם, כאילו ברעיונות שהיית רואה, ובישירות
לא...
אותי וה...
תראה, השיחות היחידות שהיו לי איתו היו בכניסה להנמר, או כשהוא היה ממורמר אם לא היה שולחן פנוי. ואז לפעמים היינו מוצאים את עצמנו ביחד מחכים שם, או שהייתי באה לברך אותו לשלום, כי הוא כבר היה יושב, הוא היה לקוח קבוע שם. וזה, אתה יודע, שהייתה לו הרי בעיה, ולפעמים הוא שתה יותר, כן, לפעמים פחות. כן. אני לא הייתי רואה אותו ברעיונות. אני הייתי פריקית של, אומרים שהיה פה, של הסדרה הנהדרת הזאת. Mm-hmm. אני הייתי פריקית של כל הכתבים שלו, הטורים שלו, ההרכבים שלו, הספרים שלו. פחות עניין אותי...
הבן אדם עצמו.
זאת אומרת, לא היה לי קטע צהוב על העניין הזה, כן. אם כי שבחומר טוב,
לא,
שהוא
לא פה
פותח את
הצהוב.
כל מה שהלך שם עם כל חבורת לול והרקע...
כן.
זה מאוד זה ספר מעולה, ואני בטוחה שזה רק ההתחלה, אפילו שיצאו נגדו, אבל אני בטוחה שהוא צדק. אבל אני אומרת, יותר
לא, אני מדבר על דמות.
העולמות שהוא היה בורא.
הוא אחד האנשים באמת הכי מעניינים ומוכשרים שיצא לי, את יודעת, להכיר או לראות, מה שקרה, להכיר או לא ממש להכיר, אבל יראיתי כמה וכמה רעיונות איתו, ואת יודעת, בחומרים שהוא כתב, וזה יצא לי כמה פעמים לעבור, בעיקר על הדברים המוקלטים והשירים, הדברים המפורסמים. אבל לא, יש לו איזשהו עניין שזה היה כמעט בכל גיל. הישירות והביקורתיות הזאת היא שהוא לוקח לכל דבר. באחד העונות שלו שראיתי שהוא אמר שהוא לקח את זה מאורי זוהר, אז הוא אומר שכאילו, אורי זוהר הסביר לו על הבמה בשביל לעבוד עם הקהל, הוא אומר, אתה צריך להצחיק אותו, ואל תיתן את המכה.
נכון.
הוא אומר, ואז גם הוא, כאילו, ואז הוא מסביר את זה...
זה הקברטיות בעצם, האפיות.
הוא מסביר את זה לקוטנר ברעיון, הוא אומר לו, שים לב שכל פעם שאני רוצה להגיד משהו רציני, הוא מאוד מאוד ביקורתי, אז אני מתחיל במשהו מאוד דבר שלו להצחיק, כדי כאילו לכבוש, ואז אני נותן כאילו את המכה הביקורתית. ובאותו רעיון הוא גם אומר שהוא בכלל התחיל לכתוב בגלל אמא שלו. הוא אומר, הייתה כל כך זה, אז הוא אומר, התחלתי לכתוב שירים. כל פעם שהייתי מראה לשיר, הייתי מקבל ממנה נשיקה.
מאוד קשור, גם הסיפור עם האמא וגם עם הסיפור עם אחותו, זה מאוד עצוב.
מאוד מאוד, אבל...
וגם הלומי קרב, אני לא יודעת איך להגיד את זה, אבל בגלל זה אני אומרת לך, תראה, אני לא מתפלא, בן אדם עם אישיות כל כך מורכבת וכבדה מוציא פנינים כאלה, ולפעמים לא מעניין אותי מה התכוון המשורר, אני כל כך נהנית ממה שהוא נתן. והחומרים הם מאוד קשים, גם בשיחות סלון וגם במכתבים למערכת ועוד, שאנחנו נשמע אחר כך, יש דברים שלדעתי היום, וזה לצערי, אי אפשר בכלל להשמיע אותם.
לא יעברו,
ואני אומרת, אנחנו הלכנו אחורה, אין חופש ביטוי.
לא יעברו.
אבל אמרתי, אוקיי, אנחנו נלך מהכבד לקל.
אוקיי.
אז עכשיו נשמע אחד השירים שאני נורא אוהבת, שאני לא חושבת כמה יודעים שהוא כתב את זה, כי זה רמי קלנשטיין תכלס. קח את קר שם בחוץ. מתי תלמדי שהחיים זה לא קיבוץ?
באמת, לא ידעתי שהוא כתב באמת.
בבקשה, מי יכול עוד להגיד את זה? בבקשה, קר שם בחוץ.
לך את היד הלוואי שחלומותייך יתגשמו ביום אחד כן אבל תסלחי לי פרדות עושות אותי לחוץ אז קחי איתך מעיל או סוודר כי קר שם בחוץ כן את יכולה ללכת אולי יהיה לך טוב לבד אחרי כל השנים ביחד תראי אותך כמו שאת שיהיה לך טוב תמיד חיכינו לפיצוץ ומה אני אגיד לך מותק קר שם בחוץ כל כך קר קר שם בחוץ מתי תתפסי שהחיים זה לא קיבוץ כדאי שתדעי מה שלא תעשי קר שם קר שם בחוץ את אומרת ושוב אני בלי אף מילה בכל סוף דרך שנגמרת יש תקווה להתחלה לאופן שיפתח עכשיו אני חייב לרוץ תמיד אני אוהב אותך וקר שם בחוץ כל כך קר קר שם בחוץ מתי תתפסי שהחיים זה לא קיבוץ כדאי שתדעי מה שלא תעשי קר שם קר קר שם בחוץ מתי תתפסי שהחיים זה לא קיבוץ כדאי שתדעי מה שלא תעשי קר שם קר שם
זה מזכיר לי שיש המון משפטים, יונתן גפנים, שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום, כאילו, מתי תתפסי שהחיים זה לא קיבוץ, כאילו, לאו דווקא בהקשר רומנטי, כמו זה היה סיפור של חורף לא יותר.
נכון.
נכון? ועוד כל מיני משפטים כאלה שהם...
שזורים,
אני חושבת שאפילו לא יודעים שאנחנו אומרים
שלנו.
את יונתן
כן,
גפן.
כן,
כן. פחות לא, אבל הוא... עוד כואב.
הכמות דברים שהוא כתב הם... קטע על התקופה שהוא היה... הוא, דתי, הוא עשה, מה, עבדתי איזה 8 עבודות. הוא אמר, בתקופה שהוא היה עובד גם במחנה, וגם בעיתון, וגם פזמונאי, וגם עם שלום, וגם...
נכון, לא היה בזה... לא היה מה להרוויח.
ספציפי השיר הזה, שבאמת לא ידעתי שפעם ראשונה שאני שומע שזה יונתן גפן, אבל אני חושב שזה השיר היחיד שאני אוהב של רמי קלנשטיין.
רמי קלנשטיין יש לו כמה יציאות טובות מאוד, והשיר הזה אחד הדברים הטובים בו, הפתיחה שלו.
כן, יש לו גרוב ווייב, הפתיחה היא מדהימה, זה רמי קליינשטיין ואני, זה לא זה. לא זה. מה לעשות? לא, הוא לא, יוש, לא יושב לי.
עכשיו, אני רוצה בעצם לקחת אותך, אמרתי, טוב, אנחנו ננוע בין דברים, ולפעמים יש שמח, לפעמים יש פחות שמח. אז אחד הדברים שאני מאוד אוהבת ביונתן גפן, ואולי אני מעניין אם גם אתה מתחבר לזה, זה הנוסטלגיה המושבניקית. זה הקרטון על הבטון עם החץ לחתונה, והביסקוויטים עם החורים.
נעלל.
נעלל שזה כבר ויטקין בתחרות.
דיברנו לזה אז עם...
וזה גם בית יצחק.
כן, דיברנו לזה אז עם... עם אלעד ויינגרד ששו מנהלל באווז.
נכון.
גם עשינו את הקישור.
נכון.
של נהלל כפר ויטקין.
יש לזה קישור, אתה יודע, הרי אומרים, זה בעצם שלושה שמנהלים את העניינים. מספר אחת זה נהלל, שתיים זה כפר ויטקין, שלוש זה ברטוביה. זה כל אחד עם האזור שלו, זה כאילו האליטה במרכאות, כן? אבל אחד הדברים שיונתן גפן כותב ונאחז ומתאר בהם זה את ה... עונות, ואני, כמו שאתה יודע שכבר דיברנו, אז אני סתיו, אביב, זה נורא מדבר נכון. עליי. אז אם למשל, יש לו שיר נורא יפה ביום האחרון של הסתיו, שהוא מדבר על, על תפוז על העץ מתחיל להסמיק וריח מתוק של גויאבה. ואני בחרתי שיר, הוא כתב אינסוף שירים לדויד ברוזה. Mm-hmm. אני בחרתי שיר שלא הרבה מכירים אותו. שיר שאני באופן אישי, שהוא נכנס לי ללב, לפעמים אני גם ממש עושה לי דמעות, שנקרא פריחת האדרים. אתה יכול, דביר, להכניס אותו בשקט. שיר קצת קשוח, פריחת האדרים, הוא ימצא, הוא ימצא, הכל בסדר. ואיך הוא אומר, ופתאום מה שנבל רוצה לפרוח, ואולי זו רק פריחת האדרים, זאת אומרת, רק במשפט הזה יש משהו של החמצה. של פספוס. זה נורא קשה לכתוב שירים על החמצה ופספוס, אבל אנחנו חווים את זה מלא. זה שיר שהמילים שלו הן קצת קשוחות. אני חושבת שאולי בגלל זה הוא לא הפך כביכול ללהיט, אבל הוא כל כך יפה. ולי יש קטע עם פריחת האדרים. אני רק מתחילה להריח את פריחת האדרים, מבחינתי, אוקיי, פסח, יום הזיכרון, כל העונה הזאת, זה עכשיו.
א', גם אני חושב שאלנו שיחה על זה... יותר מכמה פעמים, אבל כן, בתור מושבניקים שגדלו, שהרוב, שאלנו כל כך הרבה פרדסים, וגם אנחנו גדלנו בגיל שהיינו, את יודעת, מטיילים בפרדסים, זה כאילו היה הבריחה שלנו, ואז
בדיוק.
אז יש לנו בהרבה יותר...
ויש לנו את זה גם בחצר,
בדיוק,
את הפריחה הזאת.
אבל, לגמרי, אבל אז, את יודעת, זה היה הרבה יותר עטף אותנו, והנוסטלגיה הזאת היא...
לרוץ בפרדס שיש בו פריחת הדרים עכשיו, אתה...
הריח.
ההורמונים שלך משתגעים.
בדיוק, הריח והזה, אבל... כיף אתה פה לשמע את השיר.
שיר מדהים.
שלא יקנה ממך שקרים, ופתאום מה שנבל רוצה לפרוח, ואולי זו רק פריחת האדרים. אתה עוצר בכל מה שהיה, ראוי לחיות למענו, פתאום נהיה רחוק ולא נכון כמו שקיעה, כמו גשם שתופס אותך בלי מטריה. והרגע בו אתה מתחיל לברוח, הוא הרגע שלא יקנה ממך שקרים, ופתאום מה שנבל רוצה לפרוח, ואולי זו רק פריחת האדרים. אם היו לך כנפיים היית מכאן עם להקה של פעם, ולפתע אתה חי לגן מוצר, ואלף זיכרונות מיותרים. שלא יקנה ממך שקרים, ופתאום מה שנבל רוצה לפרוח,
ואולי זו רק פריחת ההדרים, ואולי זו רק פריחת ההדרים, ואולי זו רק פריחת ההדרים.
מה אומר?
ששמעתי אותו, אני מכיר את השיר, אבל לא מכרתי אף פעם במילים, אבל אני מכיר את השיר בוודאות, כי שמעתי אותו, אני חושב, קטאו, אני זוכר, לא טוב. כן, אמרתי, אם תפסת לך איזה משפט, אז יש את המשפט, ורגע בו אתה מתחיל, רוצה לברוח, ורגע בו, אין לך שקרים, מה שנקרא. כן, כן, ויש בזה.
יגווה, זה הרגע בו, הרגע שיגווה ממך שקרים, איזה תיאור סוחט.
זה קטע, כי הוא גם מתאר את עצמו, הוא היה בן אדם מאוד מאוד דיכאוני.
זה ממש שיר שלדעתי יונתן גפן, לדעתי, ממש כתב על עצמו ועל ההזדקנות שלו.
בדיוק.
זה לא שיר כזה ישן.
אבל הוא היה דיכאוני לאורך כל החיים.
נכון.
ועדיין הוא הצליח להוציא דברים שכאילו...
אבל היוצרים הגדולים ביותר, תראה לי יוצר שמח שמהשמחה שלו מוציא לך דברים. אני חושבת שהיחידים שהצליחו איכשהו לג'נגל עם חיים מגניבים, זה פיקאסו וסלוודור דלי. חוץ מזה, אני לא נתקלתי באיזה שמחה של אומן, שמה השמחה שלו הוא יצר. אין.
לא, אבל הוא הצליח להוציא גם דברים נורא נורא שמחים.
נכון.
יחסית למה שהוא מתאר את עצמו וחיים שהוא עבר.
כן, נכון. נכון. כי כשאתה משורר, ואתה יודע לשים לב לפרטים הקטנים, לריח של פריחת ההדרים, ולהגיד, אוקיי, אני מתרגם אותו להורמונים של תשוקה, של אהבת נעורים, של התחדשות, אבל עכשיו אין לי אותו, אז אני מכניס אותו לזה החמצה, זאת אומרת, קודם לדעת זה משורר בעצם, זה להיות משורר, תכלס. אבל עכשיו בוא נעבור רגע לקטע של הילדים, ומה בחרת לנו?
בקווה של 16?
כן. אני בחרתי אחד אחר, אבל אמרתי... אני אתן לך לפחות משהו אחד.
אתה לא יכול לבחור, בגלל זה אמרתי, אתה לא באמת יכול לבחור, אתה עברתי, הסתכלתי, אבל...
אתה זוכר את זה מהילדות שלך?
כן, מה זה זוכר? אין,
אני חושב ש... כי כשאני הייתי קטנה עוד היה את המופע, שמופיעו, נראיתי את המופע.
א', אני הייתי בגילך, אז גם אני הייתי...
נכון, היית באמת בגילי. מזל טוב, היית עכשיו על 49.
תודה, ותודה למתנה. שאני גם לובש את עכשיו, וגם מרזיק ביד פה מחברת מדהימה. זה מצחיק, כי בעבודה, נגיד, יום אחרי שזה, אז אני עובד עם הרבה יחסית חבר'ה צעירים, אז ישר שהייתם, תגידו, אתם מכירים, אתם הייתם שומעים, היו משמיעים לכם והכל, וכן, כולם,
כולם, גם הילדים של היום.
בדיוק, וזה משהו שכאילו, הוא על דורי, הוא, אתה יודעת, אין לו, בדור שלנו שומעים זה, שומעים את זה כולם. אתה מכיר את הכל בעל פה וזה, אז אני בחרתי, אני אוהב כמובן, כי שיר כיפי.
אתה אוהב שוקולד ועוגות גבינה? אתה אוהב עוגות שוקולד, תכלס.
גם עוגות גבינה.
כן?
כן.
גם אפויות וגם לא?
לא, פירורים.
גבינה פירורים?
אני מת על גבינה פירורים.
אוקיי.
אבל עוגות שוקולד בוודאות.
ניו יורק.
מעל כולם, סטייל. אבל איזה שיר מעולה זה.
אני אוהב.
יאללה.
אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה וארטיק וסוכריות ותות גינה.
אני אוהב את ימי הולדת ושקיות עם דברים טובים ואת השמש ואת הירח וגם כמה כוכבים.
אני אוהב את החורף ואת הקיץ ואת הסתיו ואת האביב ואת מה שעכשיו.
אני אוהב את גליל בעיקר עם צמות
ואת זאת עם הנמשים ואת זאת עם הגומות.
אני אוהב את אמא ואת הבגם ואת שולה הגננת ואת התודה מריאם.
אני אוהב את סבא ואת סבתא, אני אוהב את אחותי
הכי הכי הרבה
אני אוהב אותי
נוסטלגיה.
אבל הכי מצחיק זה להגיד כרובית. אני עד היום כשאני מסתכלת על הכרובית, אני מסתכלת עליה בחיבה, כי זה כאילו תמיד מזכיר לי את הקטע הזה, שכרובית זה משהו מיוחד. ודרך אגב, גם כן ספר מדהים, 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 שכתב יונתן גפן, שהוא לא מאוד ידוע, הוא היה אז בתקופתי, זה ילד הכרובית, okay. שזה בעצם מתאר ילד שלדעתי... הוא כנראה ברצף האוטיסטי. סיפור יוצא דופן, סוריאליסטי מאוד, על הילדה שהיא מתאהבת בילד הזה, שהוא חצי מנותק, הוא חצי על ענן, ואחר כך גם הלחינו שירים מהספר הזה. זה ספר שהייתי מקריאה לילדים שלי, פשוט יוצא מגדר הרגיל, אבל בגלל שהוא באמת בסגנון כזה יותר סוריאליסטי, אז איכשהו עם השנים הוא כבר לא היה בפוקוס חבל, כי הוא פנינה.
ילד הכרובית.
ילד כרובית, כן, וואלה. ילד הכרובית, ילד כרובית. אנחנו בתיכון מאוד אהבנו את הספר הזה, זה ספר מדהים. אני אנסה להשיג לך אותו.
אוקיי.
עכשיו, הייתי לעשות איזשהו טריביות כזה, אתה אוהב. אז ניקח את השיר המקורי, נכניס ככה, הדביר יכניס את ידידנו, תום וייטס. ו... אתה יודע, זה קטע, כי אני... עוד לפני שידעתי שכמה השיר הזה אלמותי, אבל סימתי לדע זה, עשיתי עם זה קטע בתיאטרון תנועה עם... במרכז ביקורייתים, עם תלמידים שלי, אז רקדנים מתחילים, וזה היה מדהים. ורק אחרי שסיימנו את הקטע, פתאום קלטתי איזה שיר זה, כי תמיד אומרים תום וייטס, ועל סימתי לדע, והמון אנשים אומרים את זה, אבל הם לא באמת...
מבינים את החיבור.
נכנסו לשיר. עכשיו זה נכתב בעצם בשנות ה-70. ואתה יכול טיפה להגביר את זה דבר. זה לא משנה כמה פעמים נשמע את השיר הזה, אני אבוא לי או לחתוך איזה וריד, או פשוט לפקוט לתוכו. תבחר.
אפשר עוד שתיים.
רק שהוא יישאר לנו חי. בכל מקרה... עברו השנים, ואז פתאום הקאמבק המדהים של פורטי סחרוב, מגיעים לארץ, ועם אותה, ואיך לא לוקח יונתן גפן, וכותב את הוולסי מטילדה שלו. וזה כל כך יפה איך שהוא עושה את זה, הוא התעסק, דיברנו היום על ולדימיר ויסוצקי, שהוא תרגם כן. אותו לארקדי דוכין.
בטמבל, כן.
והוא עשה עוד המון דברים, הוא גם עבד עם יוסי בנה, אם מסתבר על עוד דברים, והיו לו כל מיני, או תרגומים, או פרפרזות כאלה. ואמרתי, אי אפשר לא לתת לזה מקום. אז עכשיו...
זה קטע, זה בחירה מעולה שלך. ממש, זה כאילו איזו יציאה אדירה.
לא, זה נורא, אתה עומד מנגן ברקע, אני בא לי.
כן, כן, זה פשוט לא. יציאה מעולה.
אז עכשיו... דביר יעשה לנו מין מה שנקרא קרוס כזה, והוא יכניס לנו את ולסי מטילדה, הוא...
בפורטיס.
פורטיס סחרוף.
סחרוף, כן.
גם כן, שזה יצא, כולם אמרו, מה זה הדבר הזה? כי כולם הבינו בדיוק מה, למה התכוון המשורר. אז בואו נשמע את זה קצת.
ועוד יש לי חלום לנחות שם פתאום בטירה קסומה על שפת הים בימים אחרים רוחשים אבירים ונסיכות זוהרות ושם אני בטח אפגוש את מישהי בראש ונצא בריקוד המושלם
לא דוחף, יש מקום לכולם. נשתה במרפסת, שמפניה תוססת, אולי גם יהיה לי שפם.
ומעיילה, עורך מלא, להעיר את הזוג המוקסם.
שעשית פה יציאה, ואמרתי, זה מעולה. מעולה, מעולה. וגם הסברנו פה לדביר, למי שלא, שומע אותנו בין השירים, על האימפקט המטורף שהיה לשיר הזה בשנות ה-90 שהוא יצא.
בערך היה 15 שנה, או משהו קצת יותר אחרי מטילדה של טום ווייטס.
כן, אבל...
ואנשים השתגעו מזה.
בדיוק, האפקט שהיה פה. כן, כן, פשוט מדהים. הקיצר, אז גם אני הכנתי איזה משהו קטן.
זהו, אני משתוקקת לדעת, מה זה?
בפינת השאלון שלנו. אז מצאתי שאלון על יונתן גפן.
מה, כבר עשו? טריוויוש?
אני חושב שזה כבר היה לפני, כי אני לא הסתכלתי על התאריך והכל, אבל זה שאלות גם זה על זמן ברמה עקרונית.
בוא נראה. אז אני... יש בת יענה בסוף?
אני לא יודע. אבל בואי ננסה, נראה מי ממו. אני גם צריך להספיק להקריא לך את הכל, כי זה על זמנים, אבל נראה לי נסתדר. יאללה, זה מתחיל, 3, 2.
מה זה זמנים? אימא לטוב.
גם בשאלות יש זמנים. טוב, יונתן גפן נולד ב-1974 לאימא אביבה ואבא, אביב יעקב חיים ישראל.
יעקב?
כתבתי יעקב.
יודעת.
איפה נולד וגדל יונתן גפן?
נעלל.
נעלל רשום. יופי. השיר של יונתן גפן, איפה נטשה ופייר, מתייחס לפלישתה של רוסיה לצ'כוסלובקיה, נכון או לא נכון?
נכון.
נכון. אוקיי, מה הקשר של יונתן גפן לרב קלומינס קלמן? היה נינו של הרב, בשמו של הרב פורסמו מספר פשקבלים לגבי גפן, התגוררו תקופה קצרה בסמוך בניו יורק, רב שהיה פילוסוף ומתמטיקאי.
מה הקשור הרב? לא הבנתי.
אני לא יודע, אבל עבר הזמן, זה עבר לשאלה הבאה. גם אמו וגם אחותו של יונתן גפן סבלו מדיכאון שהוביל להתאבדות, נכון או לא נכון? כן. מה הקשר בין יונתן גפן למשה דיין?
הוא האחיין שלו, לא?
נכון. לפי יונתן גפן, מהו מספר הכבש שאיתו נרדם?
16,
בסדר.
נו.
כן, באיזה חי לא שירת יונתן גפן? מודיעין, חיל הרגלים, שריון צנחנים. נכון. יונתן גפן היה מיודד עם המשורר הנערץ עליו, נתן זך, לאה גולדברג, דוד אבידן, נתן אלתרמן.
אלתרמן.
נכון, שגם השפיע עליו מאוד.
מאוד.
באיזה עיתון פרסם יונתן גפן טור קבוע במשך 40 שנה? מעריב. והשלם על פי שירו הידוע של יונתן גפן, אני צריך קטן לפלוגה בית, בסדר זה קל. איזה שיר קטן יונתן גפן על אחותו, אותה שכה ב-1977? אופיליה קטנה, סניוריטה, שיר אישה בחורף.
אופיליה קטנה זה לא שיר.
נכון.
שיר, שכחתי מה שיר.
איזה מוזיקאי לא שר גם את שיריו של יונתן גפן?
דרך אגב, על אלוף... איזה מוזיקאי מה?
לא שר את השירים. שלמה ארצי, יהודה פוליקר, קיינשטיין, יצחק קלפטר.
שלמה ארצי, לא שר גפן.
לא שר את גפן. ויונתן גפן סבל מפוסט טראומה חמורות במלחמת העולם, במלחמת...
כיפור וששת הימים.
נכון. בסדר, ו... וואלה, זה כן, זה אחרי. יונתן גפן נפטר ב-27, בגיל 82, 68, 76, 72. לא, כזה, אני ציפיתי למה שצריך יותר.
אבל הנה, אפרופו אופליה הקטנה.
נכון.
הרי מי זאת?
אותו.
אבל מי זאת אופליה? זאת אופליה מהמלט.
נכון.
שהיא הולכת אל המים, שהיא הולכת, שהיא זהו, שהיא מתה. ואז הוא כתב את אופליה הקטנה, זה... שוב, זה המשחק הזה, אל מול המלט, אל מול שייקספיר, יותר נכון. ויש את אופליה של מרצדס סוסה, שהיא... איך קראו לה? קראו לה... אגם, שהיא הולכת לים שם. זה הכל ניהל דיאלוג אחד עם השני, וזה מצמית גם ככה, וגם... הסיפור שם זה נורא.
לא, הוא היה לוקח מלא, גם התנך הוא לקח המון המון המון.
זה שיר שליווה את כל הנאורים שלי, אופליה הקטנה, על איך שהיא השתגעה ואיך שלקחו אותה, ואני תמיד ראיתי את זה כאל מישהי באמת מתבגרת. כי זה התחבר מאוד אליי. ואני רציתי אפילו לעשות סרט בעקבות זה, עד כדי כך השפיע על השיר הזה. אני לא יודעת משום מה אני לא בחרתי אותו, למילה שהוא כל כך כל כך כל כך מדכא.
איזה משפט הכי תפס אותך?
אתה עם הירח, שהיא רצתה לקטוף את ה... אבל אני לא זוכרת את זה עכשיו על פה, אני צריכה להיזכר, אבל זה כל המסע שלה, איך שבאו לקחת אותה, והכותונת, ושהיא בכלל, היא ראתה את העולם אחרת לגמרי. כמו שאני רואה אותו אחרת לגמרי. אבל סוף אחר. אני רוצה עוד קטע אחד מההרכבים, ממכתבים למערכת, שאני חייבת שתקשיב לזה, כי זה לא נורמלי. כי אנחנו כבר מדברים על 30 ומשהו שנה אחורה, וזה כאילו נכתב היום. זה נקרא נקיטת עמדה, מכתבים במערכת, פה יש לנו כבר את דני ליטני, יש לנו את חיים רומנו על תופים פה, שזה בכלל, וואו, מיקי גבריאל פה מצטרף לפה, ודני פרה גאון. נקיטת עמדה, בוא נשמע את זה רגע.
הרבה אנשים בוודאי שואלים את עצמם הערב, לאן נגיע אם נמשיך בצורה כזאת? ואיך נתגבר על הייאוש ועל הדיכאון ועל הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו העצבים? הרבה אנשים בוודאי שואלים את עצמם הערב, מה יהיה? מה אני אגיד לכם? אני לא יודע.
אני לא נביא.
הוא לא נביא.
אין לי אוויר.
אין לו אוויר.
מה אני אגיד לכם?
אני לא יודע.
אני לא יודע.
עכשיו כולם לשיר.
אנו בנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. אנו בנו ארצה לבנות ולהיבנות. אנו בנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. אנו בנו ארצה לבנות ולהיבנות.
הרבה אנשים בוודאי שואלים את עצמם הערב, איך אפשר לקרב את השלום ולהוריד את המחירים? ומה התאריך המדויק של אחרית הימים? ואיפה הזאב יגור עם הכבש, אם בקושי יש מקום לזוגות צעירים? ומי אמר למי, אמר למה, אמר למו, אמר למי? הרבה אנשים בוודאי שואלים את עצמם הערב, איפה טעינו? מה אני אגיד לכם? אני לא יודע.
אני לא נביא.
אין לי אוויר.
אין לו אוויר. מה אני אגיד לכם? אני לא יודע.
עכשיו כולם לשיר.
אל בני הגליל, 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 אל בני הגליל.
וגם אתם בוודאי שואלים את עצמכם הערב, מה אנחנו בכלל עושים פה? היינו יכולים לשבת עכשיו בשקט בבית, לפתוח את הטלוויזיה ולראות. עולם במלחמה, ואחר כך לצנוח חופשי למיטה הרכה. הרבה אנשים בוודאי שואלים את עצמם הערב, תהיה הפסקה? מה אני אגיד לכם? אני לא יודע.
לא נביא.
הוא לא נביא.
אין לי אוויר.
אין לו אוויר.
מה אני אגיד לכם?
לא יודע.
עכשיו כולם לשיר.
מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח. מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח. מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח.
כן, מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח. מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח.
מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח. מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח.
מה אתה אומר על זה? אין לי אוויר! מה אני אגיד לך?
אני לא נביא.
אני לא נביא, ותראה איזה נביא.
לא, את עוד אמרת לי לפני, איך שהתחיל השיר, אמרת לי, אם אתה שומע משהו שנשמע לך, שתופס אותך או זה, תרשום.
נכון.
אז זה לקחת את הכל. אין משפט אחד, זה...
תראה כמה שזה מתאים.
אחד לאחד.
על מה שקורה היום.
אחד לאחד.
עם הדירות, עם המחאה.
הכל, אחד לאחד. תראה, כן.
ואני לא נביא, הוא אומר לך. כאילו, איזה בדיחה לא מצחיקה.
טורף.
נכון? וההקלטה היא כל כך טובה. עכשיו גם...
גם שומעים איך הצטרפו כל הזה, כי את שומעת פתאום...
כן. הגאונות הייתה... לדעתי זה היה... סביר להניח שזה היה בצוותא. והגאונות הייתה שהבמה כולה, מאחורי הקלעים, הכל היה מראה. היו עושים לא מעט הופעות ככה פעם.
מראה גדולה.
מראה גדולה, שכל הקיר האחורי הוא מראה גדולה, שאתה בעצם... הקהל רואה את עצמו. עכשיו, זה מדהים, כאילו, היה איזה קונספט כזה. אני חושבת שגם, לא יודעת אם תמוז, אבל היו עוד כמה הרכבים כאלה שהופיעו ככה בצוותא עם המראה הזאת. ובכלל, אני כבר היום לא בעולם התיאטרון כמעט, וכבר לא שייכת כל כך לבמה. ורק כשאני שומעת את שיחות סלון ומכתבים למערכת, אני רוצה לחזור לג'אמינג הזה, כי זה סוג של ג'אמינג מאוד מאוד, הוא כאילו כל כך מוקצה שאפשר לאלתר עליו, אבל זה הספירט, זה היום יש את הטייני דסק, זה הטייני דסק, זה הריח של הספרים ושל החומרים, ההשראה, התרבות, האומנות, הדיאלוג, זה כל כך נפלא.
אז זה היה משהו אחר לגמרי, אז הם הכניסו את זה ב... את השק, כמו שאמר, הם גם התלבשו אחרת, הם היו עולים שונה. הוא גם אמר, אנחנו היינו מופיעים 300 הופעות בשנה. הוא אומר שזה לא נתפס, הוא אומר, כברת, שזה התחיל, הוא אומר, כברת היו הכי גדולים אז.
נכון. והגשש.
בדיוק, והם היו מופיעים יותר.
בתור הכבש הם נראה לי מופיעים, בתור הכבש, אבל שיחות סלום הם הכתבים למערכת, והיה את הכל זה בינינו, גם היה עם דני ליטן, היו עוד כמה כאלה, זה היה מאוד סטירי. עכשיו, היה לזה את הקהל שזה, הם לא היו מופיעים, הם היו מופיעים טוב, אז היה לזה את העונות של זה. אבל זה היה חומר כל כך נפיץ, וכל כך מעורר דיון, וכל הווייב הזה של השיחות סלון, של ה... והיום זה מתחיל לחזור, זה עדיין, כאילו, זה מדהים אותי, איך שהיום הכל דווקא זה מנחם אותי, שזה חוזר כאילו למקומות האלה, שאנשים ביחד, בקטן, חווים חוויה אינטימית עם היוצרים, ומסתכלים אחד על השני, אנחנו כולנו פה ביחד עם החוויה הזאת, לא איזה אולמי.
אבל המראה זה כבר קצת עושה, זה פחות אינטימית.
לא, לא, זה יפה, זה יפה. אתה תראה את זה, רואים את זה גם בתמונה, זה נורא יפה. לקראת, וואי, הנה כבר הגיע הסיום, אני אומר, הנה שאנחנו כבר עוד שנייה בסיום פה. בסדר, בחרתי שיר סיום, גם אל תדאג, אתה יודע שאני מאוד בעניין הזה, אבל אם אני באמת מסתכלת על יונתן גפן, אני אומרת שמבחינתי הייתי משווה אותו להשראות שלי בישראל, באמת ליוסי בנאי במקום מסוים, אנשים שחלשו על המון המון תחומים והלכו איתי, כאילו הם ממש, כמו בילי ג'ואל גם, אתה יודע שהם, כאילו לא מכירים, מי יודע מאיפה הם לדעת מי אני, אבל הם בעצם
מלווים אותך כל כך.
מלווים אותי, בין אם זה יוסי בנאי, על כל משהו ועל השקיעה, ועל איך שהוא מתייחס לשקיעה שזה בדיוק כמוני, ועכשיו שאני חושבת על זה, איך לקח יונתן גפן את ה... עצב האינסופי של הנסיך הקטן, הוא אמר, יפה, שקיעת שמש ללב עצוב, הוא בעצם סיכם בתמצית אחת את כל הסיפור האלמותי הזה.
אבל זה חלק מהקטע שלו בכתיבה.
כן, אני נורא תמיד... אהבתי את המשחקי מילים
בדיוק,
האלה.
בדיוק, זה גם משחקי מילים, וזה גם, זה שתי מילים או משפט אחד שתופס אותך, ובעצם מתמצית לך את כל מה שהוא כתב. במשפט אחד, כאילו לדעתי משהו...
נכון, וגם כאילו נוקח אותך לעוד יוצרים אחרים, שמר, רגע, אני קראתי את הספר הזה, כן. אני ראיתי את ההצגה הזאת, אני מכיר את האמרה הזאת, רגע זה.
כן.
ואז אתה כקורא, חווה, לא משנה, אתה אומר, בוא נע, אני יודע דברים. אני משכיל.
כן, כן, כן.
כאילו בדיוק, זה מרים לך כן. כמאזין, כאילו וואלה, אני יודע את כל הדברים.
אני מכיר את זה
שהוא...
בדיוק. בדיוק. אני כנראה יותר... כנראה אני אינטליגנט יותר ממה שאני חושב, כן, אבל...
כן.
זה נותן לך את זה משהו, נכון. אבל, הוא גם נות... אבל יש לו גם הרבה תקווה בשירים, שזה חלק מ... נראה לי גם דברים שהוא נסה להעביר.
תלוי, היונה הלבנה כבר סקנה.
אני אומר,
שום אבל... תקווה כבר
אם לא תשימי לב, בהרבה הרבה יש לו גם משפטי תקווה קטנים שהוא מכניס הרבה דברים, וגם באחד הרעונות שקראתי.
תלוי נראה לי ביום שהיה לו, שהוא כתב, נראה כן. לי, בתקופה שהוא חווה, יש את התקופה הקודרת, תקופות קודרות, יש ימים כן. קודרים, ימים... אבל עוד דבר אחד שנזכיר לי, שכשאני באמת עבדתי על נסיך הקטן, בדרך כלל הייתי עובדת על זה עם ילדים בכיתה, בגיל יותר נכון, לא בכיתה, גיל ג' כזה, בית ג', אז כשהייתי בסוף מקריאה להם את השיר שלו, אז הם נורא נהנו לראות איך הוא משתמש בסיפור שהם כבר למדו, בתוך השיר, והם, רגע, זה מהפרק הזה, זה מהקטע הזה, זה מזה, זה כאילו... וזה היה יפה לראות את
החיבור
את המסע הקטן שהם עברו איתו.
שמתחילים לחבר נקודות.
בדיוק. מסע.
ובסוף יוצא.
אז אמרתי, אוקיי, עם איזה שיר נסיים, ויותר מזה גם עם איזה ביצוע נסיים, כי זה ביצוע שלא הרבה מכירים אותו, לשיר שכולם כבר תכנו לו את הצורה. אבל מכיוון שבאמת יונתן גפן היה פגוע מלחמות, אם זה ששת הימים ואחר כך יום הכיפורים, שזה היה... אחד השירים שיונתן גפן כתב ממש בתוך יום הכיפורים, זה אתם זוכרים את השירים. שאחר כך לקח את זה באמת חנן יובל, שהוא לא היה לוחם, הוא היה מופיע, והוא לקח והופיע בסיני עם השיר הזה. כל כך מהר זה התגלגל, שמיד הוא לקח את השיר והופיע איתו. וגם אתם זוכרים את השירים, אתה יודע, זה הכי... הכי נוסטלגי, והכי מושב שיש, והכי כאילו... זה שיר שאני אישית כבר לא יכולתי לשמוע יותר, אבל... רציתי לעשות איזשהו קלוז'ר. ואם יש את הזמרת הכי מדהימה שיכולה לשיר את יונתן גפן, זה יהודית רביץ. יהודית רביץ לקחה את אחיה, והם נתנו לזה ביצוע חדש, מצמרר מאוד בעיניי. אתם זוכרים את השירים, אז לפני שדביר יכניס את זה, יש עוד משהו שהיית רוצה להגיד לשעת לילה?
לא, אנחנו לא נסתה, אנחנו ממשיכים על יונתן גפן.
זהו, אנחנו סיימנו את התוכנית, אם לא יודעת.
כן, לא, אז אין לי משהו לסכם. זה אני... הוא כאילו, איך אני יכול, אני אנסה להסביר את זה. יש לו איזושהי פינה אצלי בלב שמחוברת לכל כך הרבה דברים. בגלל זה אני אומר, המספר הסיפורים וזה, וגם אני חושב בגלל שגדלנו באמת איתו באיזושהי צורה, ואני חושב שראיתי אותו פעם אחת, ואת אבי ואת שירה כן הרבה, אז יש איזושהי נגיעה אחרת לי. אליו כאומן, מספר סיפורים, סופר, משורר, הכל כולל הכל. אז וואלה, כבוד גדול להתגעגע.
מאוד.
אחד לדור מבחינתי. אני חושב שהוא השפיע עליי, או אני בהרבה יותר אהבתי אותו מבנאי.
מיוסי בנאי, כן, טוב, לא, זה לא נישה אחרת.
זהו, לא שאני משווה, אבל...
כן, אני, לא אותו זה.
החיבור שלי הוא יותר חזק שם.
אז שיהיה לנו לילה טוב.
לילה מצוין.
ואני מקווה שיונתן גפן מרגיש חופשי, משוחרר, בגן עדן.
האמת היא שיש לי איזה עוד משפט קטן, שאפרופו באמת, כמו שאת אומרת עכשיו, אני מקווה שזה... היינו בסרט יום שבת אני ועילה, לא משנה איזה סרט, היה שמה... סרט אקשן מאוד ארוך, אבל היה בתוך הסרט כמה קלישאות מעניינות, אבל לקחתי מהם שתיים, אבל אחת מהם שנורא מעניינת, ופשוט תפסה אותי, שזה קטע בסרט שהוא הולך ומדליק נרות בכנסייה לאשתו שמתה, ואז הוא כאילו מדבר אליה, ואז הוא יושב ויושב לידו איזה חבר, שעושה לו, אתה חושב שהיא שומעת אותך? אז הוא עושה לו, לא. ואז הוא עושה לו, אבל אולי אני טועה. אז נורא נורא אהבתי, זה זה בערך את הדעת.
אז אולי הוא שומע אותנו.
אז אולי הוא שומע אותנו עכשיו.
אז בדיוק מה שאמרו, הוא לא רצה הלוויה גדולה, ולא שישירו ולא כלום, אז כולם אמרו,